شوف עד עכשיו דיברנו על אינו מתכוון, וראינו שמחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, הלכה כרבי שמעון, ראינו שיש אינו מתכוון בכל התורה ואינו מתכוון בשבת. ראינו שיש שתי אפשרויות להבין את מושג הכוונה, או שזאת ידיעה, או שזה רצון, או התכוונות. רב חיים טוען שבכל התורה זה התכוונות ובשבת זאת ידיעה, וככה הוא מחבר את שני הדברים. ראינו ששני המישורים הבאים אחרי שאלת הכוונה, שאלת הפסיק רישא ושאלת הניחותא, גם הם יכול להיות שמתפרשים בהתאם. זאת אומרת, אם היעדר כוונה זה חוסר ידיעה, אז מאוד ברור מה עושה הפסיק רישא. הפסיק רישא בעצם הופך אותי למישהו שיודע, כי אני הרי צופה מראש בהכרח שהדבר הזה יקרה, ואז שאלה מה עושה הניחותא. הניחותא זה כנראה איזשהו תנאי צדדי, אם בכלל. יש דעות שחולקות על הערוך ואומרות שהניחותא לא חשובה. לעומת זאת, אם הכוונה היא רצון ולא ידיעה, אז דווקא הניחותא משחקת את התפקיד הבסיסי, כי אם ניחא לי, אז כנראה שזה מה שאני רוצה. ואז הפסיק רישא בעצם נתפס כאיזשהו תנאי צדדי. בעצם צריך ניחותא, רק שאם זה לא בפסיק רישא, אז הניחותא לא מהווה תחליף הולם לשאלת הרצון, כי הניחותא זה רצון שבדיעבד. רק אם זה בפסיק רישא, אני רואה בזה גם כן רצון. בסוף דיברנו על השאלה, על אפשרויות אחרות להבין את הפסיק רישא, שהפסיק רישא קושר את המעשה, נגיד את חריצת החריץ, אליי בדרך אלטרנטיבית, למרות שאני לא מתכוון. אבל הכוונה, כל מה שצריך זה רק כדי שהיא תקשור את המעשה אליי, אז אם זה בפסיק רישא, הוא קשור אליי גם בלי שאני מתכוון. ואז אני בעצם מנתק את השאלה של הכוונה משאלת הפסיק רישא. הפסיק רישא לא בא להפוך אותי למתכוון, וגם לא הניחותא. הפסיק רישא פשוט עושה את אותה פעולה שהכוונה עושה. זה קושר את הדבר אליי. אפשרות אחרת, זה קושר את הדבר למעשה שאליו כן התכוונתי, המעשה של גרירת הספסל. ראינו השלכה, מה קורה כששני המעשים האלה לא בהכרח צריכים לבוא יחד. אם זה קושר את המעשה אליי, אז זה לא משנה עדיין, אם זה פסיק רישא זה קשור אליי. אבל אם זה קושר את שני המעשים אחד לשני, אז יכול להיות שהם נקשרים אחד לשני רק מתי שבאמת הם תמיד מופיעים יחד. אבל אם יש מצבים שהם יכולים לא להופיע יחד, אז גם אם במצב הזה זה הכרחי, התוצאה האסורה, עדיין יכול להיות שאני לא רואה קשר שלה לפעולה שאליה התכוונתי. טוב, זה בקצרה. מה שאני רוצה לעשות היום, ובזה אנחנו נסיים את עניין של אינו מתכוון, וזה לדון בשאלה של ספק פסיק רישא. ספק פסיק רישא, א', היא שאלה מעניינת אפילו ברמה הפילוסופית. מעבר לזה, זה גם ביטוי נוסף להבנות השונות שראינו בדין אינו מתכוון. אז הסיפור הזה מתחיל, מעשה שהיה כך היה, כמו שנאמר. אתחיל בטור, אבל אני אתחיל בשולחן ערוך. בשולחן ערוך שינת זין, כל שבמינו ניצוד חייב עליו. אין במינו ניצוד, פטור אבל אסור. ילקח, זבובים, אף על פי שאין במינו ניצוד, אסור לצודן. זאת אומרת, יש כלל בדיני צידה, שאם אתה צד בעל חיים שאין במינו ניצוד, זאת אומרת שלא רגילים לצוד אותו, הוא לא בעל חיים רגיל בענייני צידה, אז רק איסור דרבנן, פטור אבל אסור. וצידה שאסורה מן התורה, זה רק צידה של בעל חיים שאותו בדרך כלל צדים, כן? שהוא עומד לצידה. מה? אולי, כן? יכול לעשות מדין שינוי, לא יודע. בכל אופן, זה הכלל הבסיסי. עכשיו הרמ"א כותב שם, ולכן יש להיזהר שלא לסגור תיבה קטנה או לסתום כלים שזבובים בו בשבת. דאה ופסיק רישא שיצודו שם. ויש מקילים במקום שאם מפתח הכלי לתלם משם, יברחו. זאת אומרת, אם יש לי תיבה קטנה, למה קטנה? כי צעידה צריכה לסגור את בעל החיים במרחב קטן. זאת אומרת, אם אתה סוגר דלת, אבל יש אצטדיון כדורגל שבתוכו מסתובב כלב, זה לא נקרא שצדת אותו, אוקיי? מה? כן, חד שיחיה, בתרי שיחיה, יש כל מיני סוגיות, כמה זה צריך להיות המרחב הזה. אבל בגדול אתה צריך לצמצם למרחב קטן. אז אם אתה סוגר זבובים בתיבה קטנה, אתה יכול לדבר על צעידה. אם תסגור זבובים בחדר, זה לא נקרא צעידה. לכן מדובר פה על תיבה קטנה. אז בכופן הזרמה אומר שצריך להיזהר לא לסגור תיבה קטנה או לסתום כלים של זבובים בו בשבת, כי זה פסיקרי שרצוד אותם. אבל הוא לא סוגר כדי רצוד אותם, הוא סוגר כדי לסגור את הכלי. אבל תוך כדי זה הוא גם צד את הזבובים, אז אינו מתכוון. וכיוון שזה פסיקרי שעה, כי הזבובים בפנים בהכרח ניצונים, אז צריך להיזהר. מה זה הלכן? הלכן זה שזבובים זה דבר שאין במינו ניצוד. כן? אף אחד לא יוצא לצייד זבובים. אוקיי? יש כאלה אולי שיש להם תרביבים כאלה, אבל בדרך כלל זבובים זה דבר שאין במינו ניצוד. לכן צעידת זבובים היא איסור דרבנן. אז אם אני עושה את זה, מה? נכון, זה פסיקה של דרבנן, ולכן הרמ"א כותב, כיוון שאתה אומר לי שלמרות שאין במינו ניצוד, זה אין איסור תורה, אבל יש איסור דרבנן. לכן, אז צריך להיזהר לא לסגור את התיבה, וזה מכניס לנו כמובן לפסיקה של ביסורי דרבנן, מגן אברהם, אה, על זה בן שעוד לא דיברתי או שדיברתי? לא דיברתי, אז אולי גם על זה אני עוד אדבר בעצם. אז נראה. בכל אופן, כן דיברתי בו. כן דיברתי, כן. מה? לא יודע. בכל אופן, אז זה מכניס אותנו לשאלה של פסיקה של ביסור דרבנן, אבל פה נראה שפסיקה של ביסור דרבנן באמת אסור, אוקיי? עכשיו, בסוף הוא אומר, יש מקילים במקום שאם יפתח הכלי להתלם משם, יברחו. מה זאת אומרת? גם אם זאת תיבה קטנה. אבל הזבוב שסגור בתוכה, הוא לא עומד לשימושי. לא יודע איזה שימושים יש בזבובים, אבל הוא לא עומד לשימושי. יש כאלה שעושים תחרויות זבובים. אתם מכירים את זה? זה תחביב של ילדים אכזריים. אנשים קושרים לזבובים בחוטים, כל מיני זה, ועושים תחרות... לא משנה. בכל אופן, הזבוב שניצוד בתיבה קטנה לא עומד לשימושי, כי ברגע שאני אפתח את התיבה כדי לקחת את הזבוב, הזבוב יברח. אז לכן גם אם... מה? לא, גם אם זה יהיה קטן מאוד, ברגע שאתה פותח אותו, הזבוב יברח, אתה לא יכול לספוס את הזבוב. אז מה אכפת לך שהוא סגור בתוך מקום קטן? הוא לא עומד לשימושך. את הטענה שגם אם אתה סוגר במקום קטן, אם זה לא עומד לשימושך, זה לא נקרא צעיד. צעידה. אז הצעיד זה נשמע בריטי כזה. בכל אופן, הטענה של הרמ"א זה שבמצב כזה זה לא נקרא שצעדת. אוקיי, עד כאן. מה? כשהוא נמצא בתוך תיבה קטנה, סגרת אותו, לכאורה צדת אותו. אבל אם תרצה להשתמש בו, תצטרך לפתוח את התיבה. ברגע שתפתח את התיבה, הוא יברח. אז בעצם גם כשהוא סגור בתוך תיבה קטנה, הוא לא באמת עומד לשימושך. אז זה לא נקרא שצדת אותו. מה? נכון, לכן הוא אומר שאין איסור. זה מה שהוא אומר, הדעה הזאת אמרת שאין איסור. לא צריך להיזהר, זאת אומרת לא... כן, זאת אומרת, הנקודה היא שההבדל בין גדול לבין קטן זה לא סתם הבדל של נפח, אלא השאלה אם זה עומד לשימושך. אז אם זה לא עומד לשימושך, גם במקום קטן זאת לא צעידה, אוקיי? זאת אומרת? לא, לא צריך להגיע לניחלה. לא צריך להגיע לניחלה. לא עשית צעידה בכלל. אני לא חושב, הוא גם לא מזכיר את זה, זה גם יהיה תלוי במחלוקות של ניחא ולא ניחא. להלכה בדרך כלל פוסקים שלא ניחא לחייו. זאת אומרת, אין פטור שלא ניחא, לא פוסקים כמו ארוך. הטור, זה בעצם המקור לדין הזה, והטור כותב כך, כל דבר שבמינון ניצוד חייב. אין במינון ניצוד, פטור. פטור אבל אסור. ילקר זבובים, אבל פי שאין במינם ניצוד, אסור לצודם. לכן כתב בעל התרומות, שאסור לנעול בשבת התיבה שיש בה זבובים, אלא ייתן סכין או שום דבר בין הכיסוי לתיבה, בעניין שיוכלו לצאת משם. תשאיר את התיבה קצת פתוחה כדי שהזבובים יוכלו לצאת, כי אחרת אתה עובר איסור. ונראה לי שאין צריך, זה בעל התרומות. עכשיו, הטור עצמו כותב, ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה. שאין הזבובים ניצודים בתיבה, שאם בא לפתוח התיבה ולהתלם, יברחו. ולא דמי לדבורים בכברת, דקטני פורסים המחצלת על גבי הכברת ובלבד שלא יתכוון לצוד. כי הכוורת קטנה היא והדבורים ניצודים בה, ועוד בכוורת גוף הקטני, ובלבד שלא יכוון הצוד, עלמא כי לא מכוון, שרי. זה לא דומה לכוורת, פחות חשוב לענייננו. אז אלה שתי הדעות בעצם שמובאות ברמה, כן? בעל התרומות והטור. עכשיו, התז מפרש את הטור אחרת. הוא אומר ככה, הלכר זבובים, ולכן יש לי להיזהר וכו'. הטור בשם בעל התרומות כתב לי איסור בזה. וכתב עליו, ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה וכו'. כן, זה דברי הטור. ונראה לי, אומר התז, דברי הטור נכונים. ותחילה נדקדק לשונו, שכתב, ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה. ולא כתב ונראה לי שהוא מותר, אלא זה גם הוא סביר על ידי אסור, כשרואה זבובים בוודאי בתיבה. כן, הרי לפי הטור יוצא שלא, זה לא מדבר על מצב של ספק האם יש זבובים בתיבה. בטוח יש זבובים בתיבה ועדיין מותר לך. למה? כי אם סגרת את התיבה, אפילו אם יש בטוח זבובים בתוכה, הם לא ניצודים. אם תפתח את התיבה, הזבובים יברחו. אומר אתה אז לא, זה רק בספק. אם בוודאי יש זבובים בתוך התיבה, גם הטור יסכים שאסור. כשרואה זבובים בוודאי בתיבה, אלא דקי אמר שאין צריך לדקדק אחרי זה לעיין אם יש שם זבובים. אין צריך לדקדק בזה, זה לא, על ה... זה לא עלינו, כאילו שלא צריך לאסור, להחמיר בזה, הלכתית. לא צריך לדקדק בתיבה ולבדוק האם יש שם זבובים. דבר על מה הפעולות של האדם. למה לא? אז עוד מעט נראה. אבל אם יש שם זבובים, אתה לא צריך לדקדק ולהיות עם זבובים. אבל אם אתה יודע שיש שם זבובים, אסור לסגור. כל היתר לסגור זה רק במקום שבו אתה לא יודע אם יש זבובים, ואומרים לך, אתה לא חייב לדקדק ולוודא שאין בתוכו זבובים, גם אם יש לך ספק, אתה יכול להישאר עם הספק ולסגור את התיבה. מה הרעיון מאחורי זה? אז הוא אומר כך. ועל הקושיה השנייה של הטור נראה, דאחי כאמר, חדה, ואפילו אם בוודאי יש זבובים, אני מביא רק חלקים ממנו כי זה תזרו, לא קרוי ניצוד כמו דבורים, ועוד, אפילו אם תאמר דה בוודאי אבי פסיקרישה, ואסור, מכל מקום בספק אם יש שם זבובים, יש להתיר, ושם אין פסיק רישה, כי זה הווה ספק פסיק רישה, והווה דבר שלא במתכוון, הוא מותר. אז הוא אומר, בטור זה לא נכנס, אין לי מושג איך הוא רוצה להכניס את זה בטור, אבל לא משנה, זו דעת התז, לא הטור. אז התז בעצם אומר, שכל הדיון של הטור, זה רק במצב שבו יש לך ספק, אם יש בפנים זבובים או לא. למה? אם ודאי, אם אתה יודע שיש זבובים בתוך התיבה, ואתה צד את הזבובים, אז זה אינו מתכוון, אבל זה פסיק רשע שהזבובים ניצודים. וכיוון שכך, אז למרות שאתה לא מתכוון, זה אסור. והוא לא מביא, הוא לא תופס שההיתר הוא בגלל שאם אתה פותח את התיבה, הזבובים יברחו. למרות שזה מה שכתוב שם, אבל לא יודע, הוא לא מפרש את זה ככה, הוא מפרש את זה שזה היתר מדיני אינו מתכוון. ולכן הוא אומר, אם אתה יודע שיש שם זבובים, אז אין היתר שאינו מתכוון, זה פסיק רשע שאתה צד את הזבובים. אבל מה קורה כשאתה לא יודע? אולי יש שם זבובים, אולי לא. לכאורה, תבדוק. אומר, לא, לא צריך לבדוק. אם אתה בספק, סגור את התיבה. למה? כי הרי אתה בספק. ספק זה לא פסיק רשע. פסיק רשע זה כשאתה בטוח צד. אבל אם אתה לא יודע אם יש או אין זבובים בפנים, אז יש לך ספק. ספק זה לא פסיק רשע. ספק דאורייתא לחומרא. נגיד, זבובים זה אין במינו ניצוד, אבל נגיד, אם זה היה משהו שכן במינו ניצוד, ספק דאורייתא לחומרא לא. זה לא מדיני ספקות ומקל, אלא מדיני אינו מתכוון. נגיד, אם יש לי, דיברנו על זה, אם אני גורר ספסל, בקרקע שלא בטוח שיווצר חריץ. אוקיי? אז מה? אז יש לי ספק. אוקיי? האם אני צריך וזה איסור תורה, לחרוץ בשבת, בקרקע. כן? למה לא חלים פה דיני ספקות? יש לי ספק אם יהיה איסור, ספק דאורייתא לחומרא. לא חלים ספקות, מותר לפי רבי שמעון. למה? זה לא שייך לדיני ספקות. במקום שבו לא בטוח שיווצר חריץ, פשוט לא עשית איסור, לא בגלל שאתה לא יודע. הלא בטוח פה זה לא בא להביא אותנו למצבי ספק, אלא זה בא להשאיר אותנו בדיני אינו מתכוון. ונפקא מינה למשל, מה יקרה אם אני גורר את הספסל על הקרקע בשביל לחרוץ? אני מתכוון בשביל החריץ. שם, גם אם לא בטוח שבקרקע ייווצר חריץ, עברתי איסור. ואת אם בסוף יצא חריץ, עברתי איסור תורה. אוקיי? כל העניין הזה של הבטוח או לא בטוח, של הפסיק רשע או לא פסיק רשע, נאמר רק בהקשר של אינו מתכוון. אם אני גורר את הספסל. ואני מתכוון לגינת הספסל, לא לחריצת החריץ. שם יהיה הבדל. אם בטוח ייווצר חריץ, זה פסיק רשע. אם לא בטוח שיווצר חריץ, אז לא. אבל לא בגלל דיני ספקות. אלא בגלל שאם זה לא בטוח, אז יש פה את הפטור שלי, אינו מתכוון. מבחינת דיני ספקות, אין פטור. זאת אומרת, אם אני גורר ספסל בשביל לחרוץ חריץ, ואני לא יודע אם ייווצר חריץ או לא, אבל המטרה שלי היא לחרוץ את החריץ, אני מתכוון. זה לא אינו מתכוון. שמה לא, זה לא יהיה מותר. כן. אבל אין, היא אובייקטיבית, אף אחד לא יודע יותר ממנו. אבל דה פקטו זה לא יהיה הבדל, כי בסוף בסוף כל האנשים חושבים כמוהו. בסדר, הדעה של בני אדם, לא שלי, מה זה משנה? אני מדבר על בני אדם, באופן כללי. הדעה שלי זה בדרך כלל כמו שאת יודעת בני אדם הרגילים. זה לא משנה, תגדיר דעת בני אדם. אם אני לא יודע אם יש שם זבוב או אין שם זבוב, אז לא בטוח שתהיה צעידה. מה זאת אומרת? בסיטואציה הזאת, אני סוגר את התיבה בשביל לסגור אותה, לא בשביל לצוד. לא הידע שלי, העובדה שאין זבובים, גם האנשים מסביב לא יודעים אם יש או אין זבובים. לא דווקא אני. מה זה נקודתי? אני מדבר על המקרה הזה. מה זה מסמן נקודתי? אני מדבר על המקרה הזה. סגירות תיבה באופן כללי, אם אין שם זבובים, זה משהו, פרשייה אחרת.
ידע בעולם שיכול לתת לך את ה... שיכול לשנות את זה, שאתה תמיד תגיד, זה לא בטוח.
אוקיי.
אבל פה יש ידע שאתה...
מה זה כאילו יש ידע, אבל אף אחד לא יודע אותו.
יכולת לדעת.
אז לחילוק, לניסוח הזה אני אגיע עוד מעט, עוד רגע. עוד רגע, לא בגלל יש דרך לברר, אני אגיע, זה ניסוח טיפה שונה. לשם אני חותר, עוד רגע. אז הטז, בעצם עוד פעם אני אומר, בטור זה לא נכנס, אין לי מושג מה הוא רוצה מהטור. אבל אני מדבר על זה כשיטת הטז, אוקיי? אז שיטת הטז היא שמה שמותר לסגור את התיבה, זה לא בגלל מה שכתוב בטור, שאם אתה תפתח את התיבה, זבוב יברח, ולכן זה לא צעידה, אלא היתר הוא של אינו מתכוון. זאת אומרת, בסיסית הוא כן רואה את זה כצעידה. הכיוון שהוא אינו מתכוון, אז זה מותר. תלוי. אם אתה יודע שיש שם זבובים, אז זה פסיקיישא, אז יהיה אסור, למרות שלא התכוונת. אבל אם לא בטוח אם יש שם זבובים או לא, כשלא בטוח, אז אין פסיקיישא. אם אין פסיקיישא, זה מותר לגמרי, לא מדיני ספקות. זה מותר לגמרי, מדי אינו מתכוון. לא התכוונת לצוד, התכוונת לסגור תיבה. אוקיי? כמו בקרקע. אם בקרקע יש ספק האם ייווצר או לא ייווצר חריץ, לפי רבי שמעון לא חלים פה דיני ספקות, זה מותר לגמרי. כי אתה לא התכוונת לחריץ, התכוונת לגרור את הספסל. הפטור מצד אינו מתכוון, לא מדיני ספק. אוקיי? אז זה, כך טוען הטור. הוא מביא דוגמה, כמו בכוורת, איכא דלוה ופסיק רישא, כגון שיש נקב קטן, כמו שכתבנו לאל, החינמי אין פסיק רישא, רגע, סליחה, אני באמת אסגור את המפלץ. מה? לא מכיר את טבע הדבורים, אבל הגמרא מניחה שהדבורים כן יכולות לברוח. אז הגמרא אומרת, כיוון שיש נקב קטן, החינמי אין פסיק רשע בוודאי, כי אפשר שאין שם זבובים, וזה היא כמו במקום דלא עד הפסיק רשע דמותר, שלא במתכוון. אוקיי? זאת אומרת, כמו בכוורת, כשיש נקב קטן, אז לא בטוח שהדבורים יכולות לצאת או לא יכולות לצאת, לכן זה ספק, ואם זה ספק, אז זה מותר. מותר מדין אינו מתכוון. אותו דבר בתיבה של הזבובים. יש לי ספק האם יש או אין זבובים, וכיוון שכך זה לא פסיק רשע. עכשיו הוא מסכם, הוא אומר ככה, כך נראה לי ליישב דברי הטור על נכון, כי לא בא לחלוק בביאור על בעל התרומה, אלא שנראה לו שאין צריך לדקדק אחרי זה, ויוכל להסגיר התיבה בלי בדיקה אם יש שם זבובים. וכן נראה לי הלכה למעשה, ואם רואה שם זבובים, יפריח תחילה מה שיפריח, אבל אין צריך לחפש אחר זה. אם אתה רואה זבובים, אז תפריח. אבל אתה לא צריך לבדוק אם נשארו. אוקיי? זה שום דבר. טוב, עכשיו... זאת שיטת הטז. עכשיו, הרמ"א, יורדיה בסימן פ"ז, יש אומרים, דאסור לחטוא את האש תחת קדרה של עובד כוכבים, לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב, פעמים בשר, והמחטא תחת קדרה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב. כן? זאת אומרת, יש קדרה של עובד כוכבים, עובד כוכבים הרי לא מפריד בבשר בחלב, אז הוא לפעמים מבשל חלבי, לפעמים מבשל בשרי, אז בלוע בתוך הכלי גם בשר וגם חלב. מה קורה אם אני מבעיר אש מתחת לכלי הזה? אז בעצם בישלתי בשר בחלב, והאיסור הוא גם לבשל בשר בחלב, נכון? לא תבשל גדי בחלב אמו, האיסור הוא גם לבשל. זאת אומרת, למרות שכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, האיסור הוא גם לבשל. אז הרמ"א אומר שאסור לעשות את זה, כן? כי אתה בעצם מבשל. אז רבי עקיבא איגר שם מעיר על זה, קשה לי. אינו מכוון לבשל, רק לחטות באש. ופסיק רישא לא הוה, דשמא לא בישל העובד כוכבים בהקדרה בשר וגם חלב. אתה הרי לא בטוח שהעובד כוכבים בישל שם גם בשר וגם חלב. אולי הוא היה צמחוני, אולי הוא היה טבעוני, אני לא יודע מה. זה עוד פרשייה, ולכן אתה לא יכול לדעת אם יש שם באמת בלוע בשר וחלב, נכון? אז כיוון שכך, בעצם יש לך ספק. ואם זה ספק, אז מה? אתה כשאתה מחטא את האש, אתה לא מתכוון לבשל את מה שבתוך הגדרה, נכון? זה לא מעניין שהדברים הבלויים בתוך הגדרה יתבשלו אחד עם השני. לא בשביל זה אתה עושה את זה. אז בעצם זה אינו מתכוון. אלא מה תגיד? כן, אבל זה פסיק רש. מה? אוקיי. לכן הוא אומר, אתה מתכוון לחטות באש ולא לבשל את הדברים הבלויים. זה יכול להיות, אבל זה יכול להיות גם שכן יש בתוך הסיר, יכול להיות שיש משהו שתבשיל שאני רוצה לחמם אותו. לא, לא, אבל אם אני לא רוצה לבשל את הבשר והחלב בפנים, אז אני לא רוצה, כן, זה לא משנה. בכל אופן, אז הנקודה היא שכיוון שאני לא מתכוון לבישול, אז אם זה היה, אז זה שאני לא מתכוון בסדר גמור, אבל זה פסיק רישא. הרי זה בהכרח יתבשל, הבשר והחלב שם. אז מה לא, זה לא פסיק רישא, למה? אתה לא בטוח שיש בפנים בשר וחלב, אתה לא יודע. אולי כן, אולי לא, זה ספק. עכשיו שימו לב, כיוון שזה ספק, אז לא חלים פה דיני ספקות, אלא יש פטור גמור של אינו מתכוון, בגלל שזה ספק. אוקיי, עוד פעם, שימו לב כל הזמן, זה לא בעיה של דיני ספקות, אלא הספק פה בא להוציא אותך ממצב של פסיק רישא. ולכן זה מותר לגמרי מדין אינו מתכוון. אוקיי? כן, כן, אנחנו פוסקים לפי רבי שמעון. אז רבי עקיבא איגר בעצם שואל על הרמ"א, על היש אומרים ברמ"א, למה הם אוסרים לחטות מתחת לגדרה? הרי זה ספק אם יש פה בשר בחלב או לא, אז זה לא פסיק רישא, זה אינו מתכוון. למה הדעה הזאת אוסרת? קושייה, אוקיי? וצריך לומר, דווקא בספק דלהבא, שמא לא יהיה נעשה כן במעשה שלו, כמו גורר כיסא וספסל, דה וספק, שמא בגרירתו לא יעשה גומה. אבל בספק דעבר, כמו אחה, ואם יש בגדרה בלוע בשר וחלב בחיתוי זה בוודאי יתבשל, אלא דה ספק שמא אין בו בליית בשר וחלב, וזה מקרי פסיק רישא. אומר הרבי עקיבא איגר, הספק שעליו מדובר בדיני אינו מתכוון ופסיק רישא, זה ספק על העתיד. כשאתה גורר ספסל, ואתה אומר, יכול להיות שיווצר חריץ, ויכול להיות שלא ייווצר חריץ. אז זה לא פסיק רישא, כי יש לך ספק, אז זה לא פסיק רישא. אבל אם אתה מדבר על ספק על העבר, הספק הוא בשאלה אם יש בתוך הסיר בלוע בשר וחלב או לא. זה כבר מצב נתון, זה לא מצב, לא ספק של משהו שהאם יקרה משהו בעתיד, לא יקרה משהו בעתיד, ספק על ההווה, או על מה שכבר קיים, ספק על העבר. אוקיי? אז כאן הוא אומר זה אסור. זה ספק פסיק רישא וזה אסור. רק לפני שאני נכנס לשאלת ההבנה של העניין הזה, הוא אומר, הוא מאיר על התז. אכן לדעת התז אור החיים, מה שראינו, שכתב שם לדעת הטור בנועל התיבה, וספק אם יש זבובים, במותר לנועלו, דאבי דבר שאינו מתכוון, ואף דאבי פסיק רישא, מכל מקום דילמה אין שם זבובים, ולא אבי פסיק רישא. אם כן, לכאורה בנידון דידן היתר גמור, דעה אינו מתכוון לבשל כלי של עובד כוכבים, ואפשר דן בתוכו כלל בלוע בשר בחלב, לא אבי פסיק רישא. הוא אומר, מה שאני אמרתי כאן, זה נגד התז. למה? כי הוא עושה חילוק, כן, בין ספק על משהו שיתרחש בעתיד, לבין ספק על העבר. המקרה של התז הוא ספק על העבר. האם יש זבובים בתוך התיבה או אין זבובים בתוך התיבה? ספק על המצב שכבר קיים, לא משהו שיקרה בעתיד, נכון? ועכשיו אני סוגר את התיבה ויש לי ספק, האם אני צד בזה או לא צד בזה. זה ספק על העבר. לפי רבי עקיבא איגר, ספק על העבר הוא לא מפקיע אותך מגדר פסיק רישא. רק ספק על העתיד, כמו גורר ספסל ויוצר חריץ. וכיוון שכך, אז התז היה אמור לאסור. עכשיו כאן כבר הערה. אני מדבר על הדעות האלה, לא? לא הבנתי. אתה אומר שהתז הוא נגד היש אומרים הזה. זה יכול להיות. הוא אומר, זה לא כמו התז. הוא עצמו פוסק כך גם להלכה, אביקי ואיגר. אז להלכה הוא פוסק נגד התז. אז הוא אומר, זה לא כמו התז. אגיע אליו עוד מעט. עוד מעט אגיע אליו. לא, לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אני אגיע עוד, אני אגיע לניסוחים האלה, רק תנו לי רגע להתקדם. אני רוצה רק להעיר איזושהי הערה. התז מדבר על סגירת זבובים, נכון? עכשיו, סגירת זבובים, צעידת זבובים היא איסור דרבנן. גם אם נניח שהתז רואה את זה כספק איסור, עדיין זה ספק דרבנן, לכולה. לכן, גם רבי עקיבא איגר אמור להסכים עם התז שזה מותר. אם זה היה צעידת משהו צעידת צבי, כן? דבר שבמינו ניצוד, ואתה לא יודע אם יש צבי בבית ואתה סוגר את הדלת, כן? כמו הרשב"א הידוע, פרק ההורג. אתה סוגר את הדלת, אתה לא יודע אם יש צבי בתוך הבית או לא, אז היה מקום להגיד, כן, זה לא כמו התז מה שאני אומר. אבל התז הרי מדבר על איסור דרבנן. באיסור דרבנן גם רבי עקיבא איגר יסכים שזה מותר. נכון. הוא לא מתווכח עם הדין של התז. הדין של התז גם רבי עקיבא איגר מסכים. הוא מתווכח עם ההנמקה של התז. כי התז תולה את זה לא בזה שספק דרבנן. לכן הערתי כשקראנו את התז. התז פותר פה לא בגלל דין הספקות. ספק דרבנן לכולה. התז פותר בו בגלל אינו מתכוון. לכן גם אם זה היה צעידה דאורייתא הוא היה פותר. מתיר, לא פותר. אוקיי? לכן הוא לא מתווכח עם הדין של התז, הוא מתווכח עם ההנמקה של התז. אני מסכים עם התז שזה מותר, אבל רק בגלל דיני ספקות. עכשיו, מה הרעיון בעצם? זה אומר ככה, קודם כל נגדיר מה רבי עקיבא איגר אומר. אומר, יש הבדל, כל הדין שכשזה ספק, זה לא פסיק רישא, זה כאשר הספק הוא על העתיד. כשאתה גורר ספסל ואתה לא יודע אם ייווצר או לא ייווצר חריץ. מצב כזה זה לא נקרא פסיק רישא. אבל אם הספק הוא על העבר, אז כרגע בעצם יש לך זבובים בתוך התיבה. אוקיי, או בשר בחלב בתוך הכלי. ועכשיו אתה מתלבט, האם מותר לך לחטות את האש או לסגור את התיבה. עכשיו, על הצד שיש זבובים בתוך התיבה, כשאתה סוגר את התיבה, בטוח שאתה צד אותם. אתה רק לא יודע האם יש שם זבובים או אין שם זבובים, נכון? אבל יש מציאות מסוימת שהיא נכונה, הקדוש ברוך הוא יודע, כלפי שמעיה גליה, או שיש שם זבובים או שלא. על הצד שיש שם זבובים, כשאתה סוגר את התיבה, אתה בטוח צד. זה פסיק רשע שאתה צד. אתה לא יודע אם זה המצב. כיוון שכך אומר רבי עקיבא איגר, זה לא מפקיע אותך מגדר פסיק רשע. זה איסור. אלא מה? רק אתה לא יודע אם יש זבובים או לא. אז רק ספק איסור. אז יחולו פה דיני ספקות. אז אם זה יהיה דין דרבנן, אז נלך לכולה. אבל נלך לכולה בגלל ספק דרבנן לכולה, לא בגלל זה אינו מתכוון. ואם זה יהיה דאורייתא, אז הכלל הוא שספק דאורייתא לחומרה. וכיוון שאין פה פטור של אינו מתכוון, רק דיני ספקות, אז באמת צריך להחמיר, כמו בשטות בשר וחלב, שזה איסור דאורייתא. ואז הוא אומר, כתבתי זה שלא להיות האיסור חמור, כי כמעט אי אפשר להיזהר העוברי דרכים, כן, מי שנזקק לכלים של גויים. אתה עובר דרכים, אין לך כלים משלך, אתה משתמש בכלים של הגוי. השאלה אם מותר לעשות את זה או לא, ולכן הוא אומר, זה סתם כלי של... זה שם כלי של נוכרי, לא יודע, אינו בן יומו, זה לא אוהב כלל בישול בשר בחלב. זאת אומרת, פה רואים דרך אגב שהוא הבין שכן מדובר על בישול. זאת אומרת, הוא מתכוון לבשל. מתכוון להשתמש בכלי כדי לבשל. אבל רק לא לבשל את מה שבלוע בתוך הכלי. בכל אופן, אבל לענייננו, ברור שרבי עקיבא איגר סובר שבאופן עקרוני זה אסור. רק יש צד להקל בגלל הוא רוצה להקל על עוברי דרכים. אבל באופן עקרוני, מעיקר הדין זה אמור להיות אסור. אוקיי? אז יוצא שהוא חולק עם התז. המחלוקת שלו עם התז היא בשאלה מה קורה כשיש לי ספק על העבר. האם גם ספק על העבר מפקיע אותי מגדר פסיק רישא, ואני נשאר אינו מתכוון, או לא? אוקיי? עכשיו השאלה היא, למה שיהיה בעצם הבדל בין ספק על העבר וספק על העתיד? תראו למשל את המשנה ברורה. ועיין בתז שהכריע, דמכיוון שהפריח הזבובים שראה בעיניו, תו אין צריך לעיין ולדקדק, אולי יש שם עוד איזה זבובים. כיוון דזה לא אוהב, אלא ספק פסיק רשע במילתא דרבנן, והוא דבר שאין במינו ניצוד, אין להחמיר כל כך. לא, הוא כן כותב למה. זה ספק פסיק רשע במילתא דרבנן. זה בכלל לא שיטת התא, זה שיטת רבי עקיבא איגר. הוא מתיר את זה בגלל ספק דרבנן, לא בגלל אינו מתכוון. אומר זה ספק פסיק רשע, שזה ממש רבי עקיבא איגר, זה לא התא. באיסור דרבנן, אז ספק לכולה. זה מה שאמרתי, שלדין של התז גם רבי עקיבא איגר יסכים. רק הוא יסכים לא מטעמו של התז, שכיוון שזה ספק זה לא פסיק רשע, אלא לא, זה פסיק רשע. רק יש לי ספק אם זה פסיק רשע או לא, וכיוון שזה איסור דרבנן, ספק דרבנן לכולה. קיצור, הערבוב פה חוגג. המשנה ברורה מביא את שיטת התז, כשהוא בעצם מתכוון לשיטת רבי עקיבא איגר. של ההלכה זה כמו התז באיסור דרבנן, אז זה פשוט הפוך לגמרי. טוב, היה אולי מקום להגיד שאולי הוא מסתפק, האם הלכה כרבי עקיבא איגר כמו התז. ואז הוא אומר, כיוון שזה איסור דרבנן, כי הצעידה פה היא דרבנן, אז הוא הולך לכולה, אני לא יודע, אבל זה נשמע מוזר. בפשטות נראה שהוא באמת מתכוון לשיטת רבי עקיבא איגר, אלא שבאיסור דרבנן גם רבי עקיבא איגר מסכים שזה מותר, בגלל שספק דרבנן לכולה, אוקיי? עכשיו תראו את הביאור הלכה. אני עוד רגע אני אסביר יותר את ההבדל, אבל זה ביאור הלכה כותב כך. ולכאורה, יש להביא ראיה לתז מתוספות כתובות דבב. דהביאו מתחילה ראיה לשיטת הערוך, תפסיקה שזה לא ניחה לי מותר, מעד הסוכה למד ג' דממעטין ענבי הדס ביום טוב. כן, אני יכול, יש פירות כאלה שצומחים על הענפים של ההדס, זה נקרא הענבים של ההדס, ואני ממעט אותם, כן, אני תולש אותם. הוא פריך והוא מתקן מנה, הוא מתקן את ההדס כדי לצאת בו ידי חובה, בסוכה, כן? הוא משנה כגון של יקטן לאכילה, ודבר שאין מתכוון מותר, הוא מלקט את זה לאכילה, נכון שזה גם מתקן לו את ההדס, אבל דבר שאין מתכוון מותר. הוא פריך והוא פסיק רשע הוא, אתה פסיק רשע, אתה רוצה לאכילה, אבל תיקנת את ההדס, הוא משנה כגון דאית להושענא אחריתא. יש לו הדס אחר, הוא לא צריך את ההדס הזה. על מה? כיוון דלא ניחא ליה בהאי תיקון שרעי. זה ראיה שתוספות מביא לשיטת הערוך, שאם יש פסיק רשע דלא ניחא ליה, אז זה מותר. ודחו התוספות, וכן האור זרוע בהלכות שבת סימן נ"ט, וזה לשונם. הואיל ואית להושענא אחריתא, שרעי, אפילו לרבי שמעון, דשמא לעולם לא יהיה צריך לשנייה, וישתכח דלא תיקן כלי, ולאו פסיק רשע הוא. אבל לרי אסור, דשמא יצטרך לה בגלל מילתא דכלי עבד. אז התוספות והאור זרוע דוחים את הראיה משם. למה? מה הם דוחים? הם אומרים, זה לא בגלל שפסיקה של דלוניחא למותר. לא, הערוך לא צודק, פסיקה של דלוניחא לאסור. אין ראיה משם לערוך. למה שמה איתרנו? כיוון שאם יש לו הושענא אחריתא, יכול להיות שהוא לא יצטרך את זה, ואז הוא לא תיקן כלי. כל המלאכה שעשית זה תיקון כלי, אבל הדס שלא עומד למצוותו הוא לא כלי. לא תיקנת כלי. רק אם ההדס הזה מיועד לשמש כמצווה, ותיקנת אותו, אז אפשר לקרוא לזה תיקון כלי. אז הפטור הוא לא בגלל הפסיקה שדלו ניחא ליה כמו שיטת הערוך, אין להעביר היה לשיטת הערוך מכאן, הפטור הוא בגלל שזה, אין פה תיקון כלי אולי. אומר כן, אבל אולי כן ואולי לא. יכול להיות שהוא יצטרך את ההדס הזה, ויכול להיות שלא יצטרך את ההדס הזה. אז מה קורה עם זה? זאת אומרת, הביאור הלכה, הרי מוכח, דגם בספק, אם יש על הפעולה הזו גוף האיסור, גם כן הוא בכלל דבר שאין מתכוון, זה מותר לרבי שמעון. זאת אומרת?
אתה יודע את כל
זה עדיין ספק להבא. זה ניסוח אחר כבר. עוד רגע נראה. ועל פניו, מה שהוא אומר זה, כיוון שיש לך ספק אם אתה מתקן פה מנה או לא מתקן פה מנה, אז זה לא פסיק רשע ולכן זה מותר. אז לכאורה רואים שגם אם יש לך ספק במציאות עצמה, אז זה מפקיע משם פסיק רשע. זאת אומרת, ויש לדחות, דשם על כל פנים תלוי הדבר בעניין דלהבא. הרי השאלה אם הוא יצטרך את ההדס הזה וישתמש בו, זה שאלה עתידית. זה לא שאלה על מצב בהווה. אז מה זה קשור בכלל? אני בכלל לא מבין את האהבה אמינה. ברור שמדובר על ה... על ה... על ה... מדובר פה על העתיד. מה זה יש לדחות? איך אין לדחות? זאת אומרת, איך בכלל אתה קושר את זה לסוגיה שלנו? כן, שמה יצטרך להיות תיקון למפרע על ידי המיעוט הזה, הוא לא יצטרך ולא יהיה תיקון. ודמי קצת לאי דגרירת כיסא וספסל, וספק הוא אם יעשה חריץ על ידי גרירתו או לא. אבל בענייננו אנו דנים על הפעולה שעושה עכשיו, בזבובים. והדבר תלוי בספק דה לשעבר, אם עושה בזה מעשה איסור, דהיינו אם יש לנו דבר הניצוד או לא, אבל אי כשאר ספקה. אז פה אני חושב שיש כבר רמז ראשון לעניין. המהות היא לא השאלה אם זה עבר או עתיד. אני לא חושב שזה החילוק. השאלה היא לא העבר או העתיד. השאלה... השאלה היא, האם יש לי ספק, האם יש לי ספק שהוא חיסרון בידע שלי על המציאות, או יש לי עמימות במציאות עצמה? אפשר לקרוא לזה ספק אפיסטמי או ספק אונטי. מה זאת אומרת? כן, נכון. בספק אפיסטמי, אפיסטמי זה הכרתי, כן? ספק הכרתי זה הכוונה חסר לי מידע מסוים על המציאות. זאת אומרת, יש לי, במציאות עצמה יש תשובה ברורה לשאלה. אני לא יודע. ספק, הספק הוא אצלי. יש מצב שבמציאות עצמה יכולות להיות שתי תוצאות, לא שאני לא יודע. המציאות עצמה לא קבועה. יכולות להיות שתי תוצאות מתוך המצב הזה במציאות עצמה. הטענה של רבי עקיבא איגר זה שכאשר הספק הוא במציאות עצמה, מציאות עצמה לא חד משמעית, אז זה לא פסיק רישא. אבל אם הספק הוא בידיעה שלי על המציאות, אז זה ספק פסיק רישא. כי הרי במציאות עצמה או שיש זבובים או שאין. אם יש זבובים וסגרתי את התיבה, זה פסיק רישא שהם יצודו. זה שאני לא יודע אם יש שם זבובים, אז אני בספק. אז זה בסך הכל לא שונה מכל ספק איסור אחר. זה לא אותו דבר כמו הגרירת ספסל והחריץ, ששם זה לא הבעיה שאני לא יודע. בקרקע כזאת יכול שייצא חריץ ויכול שלא יצא חריץ. כמובן ממילא אני גם לא יודע, אבל זה לא מתחיל בידיעה שלי. יש פה בקרקע עצמה, יש פה שתי תוצאות אפשריות. זה ספק אונטי, כן, ספק במציאות עצמה, לא בהכרה שלי את המציאות. באמת, אולי דוגמה טובה לזה, מה שנועה מביא קודם, הגמרא בקידושין מדברת על קידושין שלא מסורים לביאה. מה זה קידושין שלא מסורים לביאה? אני הולך לבן אדם אחד, נותן לו פרוטה ומקדש את אחת משתי בנותיו. הוא לא, אחת משתי בנותיך, שתיהן נחמדות מאוד, לא אכפת לי איזה, אחת מהן אני רוצה לקדש. אוקיי? אז אני נותן את הפרוטה הזאת לאבא, הגמרא אומרת שדבר כזה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. למה? כי יש לי הרי ספק אם רחל מקודשת לי או לאה מקודשת לי. עכשיו, אני לא יכול לבוא על רחל, כי אם לאה היא זו שמקודשת לי, אז רחל היא אחות אשתי. ואני לא יכול לבוא גם על לאה, כי אם רחל היא המקודשת, אז לאה היא אחות אשתי. אז בעצם אני לא יכול לבוא על אף אחת מהן, זה קידושין שלא מסורים לביאה. וזה מחלוקת הבאי ורבה, אם זה קידושין או לא קידושין. בכל מקרה צריך לגרש אותם, כי אי אפשר לבוא עליהן. אבל השאלה אם צריך גט בכלל, או שזה בכלל לא תפס. אוקיי? זה המחלוקת הבאי ורבה לגבי קידושין שלא מסורים לביאה. עכשיו, שאלה. לפי הרמב״ם, ספק דאורייתא לכולה. נכון? רק מדרבנן צריך להחמיר, אבל מדאורייתא זה לכולה. אז למה זה קידושין שלא מסורים לביאה לפי הרמב״ם? יש לך ספק מי מהם מקודשת לך, אז האיסור הלך שלך לבוא על השנייה, שמה היא אחות אשתך, הוא ספק איסור, הוא ספק. מדאורייתא, אני יכול לבוא עליה, כי מדאורייתא אפשר להקל בספקות. נכון? רק מדרבנן החמירו. אז בואו, מדאורייתא זה קידושין שמסורים לביאה. רק מדרבנן זה לא מסור לביאה. אז לכל הדעות אני צריך לתת גט לשתיהן. למה זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה? לא הבנתי. ברור, אז מה? עכשיו יש לי ספק, האם לבוא עליה או לא. ספק, ספק, מותר לי לבוא עליה. ספק, מותר להקל. לא, אני אומר, גם בקידושין נוצר מזה שהם לא מסורים לביאה. אני שואל למה הם לא מסורים לביאה? אבל אני אומר, אני רוצה לפסול את הקידושין, בגלל שהתוצאה של הקידושין הם, שאני לא אוכל לבוא עליה. לא נכון, אני יכול לבוא עליה. נו. בסדר, אבל הם תפסו. אתה רוצה לעקור אותם כי זה לא מסור לביאה, התוצאה היא שזה לא מסור לביאה, אבל לא נכון. התוצאה היא שזה מסור לביאה. לא, אני אומר, כל זה שאלה היפותטית. קידושין שלא מסורים לביאה זה תמיד שיקול היפותטי. אם הקידושין יחולו, האם יהיה לי יותר ביאה או לא? אז אני עושה חשבון היפותטי. אני אומר, פה במקרה הזה, אם הם יחולו, כן, אני אוכל לבוא עליה. זה הכל בסדר, אז הם חלים. תמיד זה שאלה היפותטית כזו, שמכריעה את המצב האקטואלי. אבל הדיון הוא דיון היפותטי תמיד. למה? אני יכול לבוא עליה בפועל. מה, למה, מה ההבדל? לא, זה דיון היפותטי בכל מקרה. לא, אני לא רואה הבדל. תראו, הנקודה היא כזאת. רב שמעון שקופ כותב על הספק הזה. מה? תלוי, מחלוקת אביי ורבא. הקידושין שלא מסורים להם. זה הקוף של יעל כגם. היא מקודשת. נכון? יש לי ספק, היא מקודשת, ותן גט לשתיהן. מה? לא, אני יכול לא לתת גט לשתיהן, בסדר, אני אבוא על כל אחת מהן לחוד, כל פעם מדיני ספקות, ואני יכול לבוא על שתי אחיות. זו השאלה של ספקות בתרתי דסתרי, לא חשוב, זה כבר דיונים בדיני ספקות. אז רב שמעון שקופ, כשהוא מדבר על הסוגיה הזאת, כן, בישיבות קוראים לזה ספק ודאי או ודאי ספק, הוא מבחין בין הספק הזה לבין ספקות רגילים. בספק רגיל, נגיד שאני שלחתי שליח לקדש אישה, בסדר? והוא קידש אישה ומת, אז אני אסור בכל נשות העולם, שמא עם אחיות אשתי וכו', כן? מה הספק שם? הרי שמה, הקדוש ברוך הוא, אם הייתי שואל אותו, הוא היה אומר לי, מי אשתי? מי קודשה? אני לא יודע, נכון? הספק הוא אצלי, יש לי היעדר מידע. אבל במציאות עצמה יש אישה מוגדרת מסוימת שמקודשת לי. הקדוש ברוך הוא יודע מי, נכון? זה מצב רגיל של ספק. כל הספקות שאתם מכירים בהלכה הן ספקות מהסוג הזה. זה, אפשר לקרוא לזה ספק אפיסטמי. זה ספק במובן הזה שחסר מידע לאדם על המציאות. במציאות עצמה אין עמימות, המציאות עצמה היא ברורה. יש תשובה אחת נכונה. אני לא יודע אותה, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו, אבל בסיטואציה של קידושין שלא מסורים לביאה, אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, מי מקודשת לי, רחל או לאה? גם הוא לא יודע. תשאלו את קורצווייל, הוא היה אומר לנו, נכון? זאת אומרת, אני לא יודע. מה זאת אומרת? אין פה תשובה נכונה, לא שאני לא יודע אותה. לא חסר לי שום מידע, יש לי את כל המידע שיש לקדוש ברוך הוא. אין שום הבדל, אין לו שום יתרון במידע שיש לו, על פני המידע שיש לי. אין לי חוסר במידע. אז מאיפה בא הספק? המציאות עצמה לא מוגדרת, לא שאני לא יודע משהו. במציאות עצמה יש שתי אפשרויות. לא, הוא לא התכוון לאף אחת, לא אכפת לו, אחת משתיהן. לא התכוון לאף אחת. הריטב"א מעלה אפשרות שאולי הם יוכלו לבחור אחרי זה, מדיני ברירה. אתם יוכלו לבחור אחת מהן, ואז מדיני ברירה זה יחול למפרע עליה. אבל זה תמוה, לא משנה. אבל באופן בסיסי, הנקודה היא שבספק מהסוג הזה של קידושין שלא מסורים לביאה, זה לא חוסר במידע שלי. זה ספק אונטי, לא ספק אפיסטמי. במציאות עצמה יש שתי אפשרויות, ואני לא... אין פה אפשרות נכונה ולא נכונה. רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה. נגיע לשם. רגע, עוד לא הגעתי לפסיק רשע ולא כלום. אני כרגע מגדיר שני סוגי ספקות. אוקיי? אז יש לי ספק, אני אקרא לזה אולי ספק מול עמימות. ספק פירושו, בדרך כלל מה שאנחנו קוראים ספק, זה מצב שבו אני לא יודע משהו, חסר לי מידע, ולכן אני בספק. נגיד, מי שמטיל קובייה, אוקיי? אז אני בספק על מה היא טיפול, על איזה צד היא טיפול, נכון? היא טיפול על אחד הצדדים ולא יותר. ויש תשובה נכונה על איזה צד היא טיפול. אני לא יודע את התשובה הנכונה. אז יש לי חוסר במידע, אוקיי, שלי. אבל בקידושין שלא מסורים לביאה, זה עמימות, זה לא ספק. המציאות בעצמה היא לא חד משמעית. מה?
או זה, או זה, או
אפשר, זה כבר תלוי בפרשנויות. אפשר אולי להגדיר את זה גם ככה, זה כבר תלוי בפרשנויות. זה סופר פוזיציה קוונטית בעצם. כל מה שתגיד שם, אתה יכול להגיד פה. זה אותו דבר בדיוק. אז הנקודה היא שאם זה כך, אז באמת, אני כבר אאמץ את הניסוח הזה, אם זה ככה, זה בעצם אומר, התשובה הנכונה היא ששתיהן מקודשות לי. שתיהן מקודשות לי. כל אחת מהן מקודשת לי בקידושי ספק. זה לא שיש לי ספק על אחת מהן שוודאי מקודשת לי, רק אני לא יודע מי. זה ספק בידיעות שלי. לא, פה הקידושין בעצמם הם קידושי ספק. איכות הקידושין הם קידושין קלושים, אפשר לקרוא לזה. יש פה איזשהו ספק, גם היא מקודשת לי וגם היא מקודשת לי באיזושהי סופר פוזיציה כזו. אוקיי? עכשיו, מה? כן, בתורת הקוונטים מנסחים את זה כאילו, יש לי שני מצבים. מצב אחד זה שלאה מקודשת ורחל לא מקודשת, והמצב השני זה שרחל מקודשת ולאה לא מקודשת. כל אחד משני המצבים האלה הוא עקבי. אין מצב ששתי האחיות מקודשות לי, נכון? כל אחד משני המצבים האלה רק אחות אחת מקודשת לי. ואני נמצא בסופר פוזיציה בין שני המצבים הלגיטימיים האלה. אבל שניהם בעצם נכונים כשכל אחד לחוד הוא עקבי. זה לא אותו דבר כמו להגיד, אני גם רחל וגם לאה מקודשות לי, כי זה מצב לא עקבי. לא יכול לקדש שתי אחיות, אוקיי? סופר פוזיציה קוונטית זה אומר, אני נמצא בשילוב של שני מצבים שכל אחד מהם הוא עקבי, ולכן בעצם אני יכול להימצא גם בשילוב בין שניהם. זה לא אותו דבר, וזה הנקודה העדינה, זה מה שמסבך את כולם בתורת הקוונטים. זה לא אותו דבר כמו להגיד שגם רחל וגם לאה מקודשות לי. זה לא אותו דבר, בסדר? החלקיק לא נמצא גם פה וגם שם. הוא לא עבר גם דרך הסדק הזה וגם דרך הסדק הזה, אלא הוא נמצא בסכום של מצבים שבכל אחד מהם לחוד הוא עובר רק בסדק אחד. וכל אחד מהמצבים הוא מצב עקבי בתוכו. רק אני נמצא בסכום המצבים האלה. זה לא אותו דבר כמו להגיד, הוא גם עבר דרך זה וגם עבר דרך זה. למרות שמנסחים את זה בדרך כלל ככה. בניסוי של שני סדקים, כן? אז הנקודה היא, אם אני חוזר לפה, שמה שרבי עקיבא איגר בעצם רוצה לטעון, זה שאם, כשאני מדבר על פסיק רשע, מה אני בעצם אומר? פסיק רשע אני בעצם אומר שהתוצאה נגזרת בהכרח מהפעולה שאליה התכוונתי. הפעולה האסורה נגזרת בהכרח מהפעולה שאליה התכוונתי. זה הכל אם היא נגזרת בהכרח ממנה. אבל אם היא לא נגזרת בהכרח ממנה, יכול להיות שהיא תיגזר ויכול להיות שלא. שמה זה? זה ספק אונטי, נכון? אז במצב כזה זה לא פסיק רשע. אבל אם היא נגזרת בהכרח ממנה, רק אני לא יודע אם היא נגזרת או לא, מה אכפת לי? זה ספק איסור, כמו כל ספק איסור אחר. או במילים אחרות, מה שהוא אומר לנו עכשיו, הוא עושה את ההבחנה המאוד חדה שמלווה אותנו מתחילת הדיון על אינו מתכוון. אני אמרתי שאינו מתכוון שהוא לא פסיק רשע, זה לא פועל במישור של דיני ספקות. זה לא קשור לדיני ספקות. אם יש ספק, אז זה לא פסיק רשע, ואתה נשאר אינו מתכוון. אומר רבי עקיבא איגר, זה בדיוק ההבדל. ספק בהקשר של פסיק רשע, בדיני אינו מתכוון, זה ספק אונטי. דיני ספקות מדברים על ספק אפיסטמי. דיני ספקות מדברים כשאני לא יודע איזה משתי אפשרויות, אבל אחת משתיה נכונה. אני חייב לחשוש, ספק דאורייתא לחומרא. אוקיי? אבל אם אני מדבר על ספק אונטי, אז בספק אונטי זה לא שאני לא יודע משהו. יש שתי אפשרויות שיצאו. יכולות להיות כל אחת משתי אפשרויות שתצאנה. אוקיי? וכאן, אני בעצם אומר, אז אם ככה, אז לא בטוח שתצא האפשרות האסורה. אז אי אפשר להגיד שזה פסיק רשע. אז ההבחנה שבעצם רבי עקיבא מדבר עליה, זה בכלל לא הבחנה בין עבר לבין עתיד. זה הבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. אוקיי? עכשיו, מה יקרה לגבי מצב שאני, יש ספק האם אני אחליט האם להשתמש בהדס בעתיד או לא להשתמש בהדס בעתיד? לגבי, לא, השאלה גם איך אתה תופס החלטות של בני אדם. זאת אומרת, אם ההחלטה של בני אדם, נגיד, היא דטרמיניסטית, אז אתה יכול להגיד שבעצם גם זה ספק אונטי, נכון? אתה רק לא יודע מה אני אחליט, אבל במציאות עצמה יש משהו שאני אחליט, זה אפיסטמי. כן. אבל אם הבן אדם עצמו יכול להחליט כך או יכול להחליט כך, אז זה לא ספק. זה לא ספק אפיסטמי. יש מידע, רק אני לא יודע מי הוא. המידע לא קיים. זה ספק אונטי, אוקיי? אז פה זה כבר מכניס אותנו ממש לשאלות פילוסופיות של, כן, האם בן אדם פועל בצורה דטרמיניסטית או לא. אז אתם רואים שההשוואה שהוא עושה לגבי ההחלטות העתידיות שלי, היא אמנם לא מופרכת, אבל היא רחוקה מלהיות ברורה. עכשיו אני מבין את האהבה אמינה ואת היש לדחות. שאלתי, מה זה יש לדחות? איך אפשר שלא לדחות? אז לא, יש פה, תלוי למה מתכוונים. כי אתם רואים, הוא בעצמו מרגיש, הרי זה על העתיד, לא על העבר. אז מה הייתה אהבה אמינה שזה יהיה אותו דבר כמו על העבר? יש לו דיחוי שזה על העתיד, אבל מעיקר המייקה סבר. כי ברור לו שההבחנה המהותית היא לא בין עבר לבין עתיד. ההבחנה המהותית היא בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. וזו השאלה שלו, האם ההחלטה, האם להשתמש בהדס או לא להשתמש בהדס, זה אונטי או אפיסטמי. זה בעצם מה שהוא שואל. אוקיי? והתז לא מבחין. כן, התז אומר, בעצם, כל הספקות זה אותו דבר. אין הבדל בין ספק אונטי לספק אפיסטמי, עוד רגע אני אעיר למה. בעיניי, רבי עקיבא איגר זו סברה פשוטה. את מי שחולק עליו זה ראיה, חובת הראיה היא עליו. זאת אומרת, היא לגמרי, ברור שזה נכון. זאת אומרת, כן, בפשטות כן. זאת אומרת, שהפסיק רשע בעצם אומר שהתוצאה אמורה להיגזר בהכרח מהפעולה שאליה התכוונת. אבל אם זה נגזר בהכרח, אז מה משנה אם אני לא יודע? אלא אם כן, אתה אומר שהכוונה זה ידיעה. עוד רגע נגיע לזה. אבל בפשטות, בהגדרה הפשוטה, נדמה לי שסברה פשוטה שרבי עקיבא איגר צודק. רגע, אני אגיע לזה, לא רוצה להכניס את זה עדיין. אגיע לזה עוד מעט. מה? הזבוב זה מקרה, זה סקרה של העבר. אם יש שם זבוב בפנים, ברור שאני צד אותו. רק אני לא יודע. כמו שזה ספק אפיסטמי, אז זה ספק איסור. זה לא, זה ספק, פסיקה אישה. אוקיי? אם זה היה אונטי, לא, נגיד, במקרה של ההורים הקטנים והדבורה שאולי לא תצליח לצאת. אולי תצא ואולי לא. זה באמת לא יהיה פסיק רשע. למה? כי פה הבעיה היא לא בידיעה שלי, אלא זה חור כזה שלא בטוח שהדבורה יכולה לצאת. זה עמימות, זה לא ספק. או ספק אונטי, מה שקראתי. ולכן אין לדמות את זה למקרה של הזבובים בתיבה. במקרה של הזבובים בתיבה, אם יש זבובים, בטוח שהם יצודו. זה סתם רק לדעת אם יש או אין זבובים. אוקיי? אוקיי, נחסוך את שאר הדברים. איפה, מה בעצם אומר התז? התז, נדמה לי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שבסברה פשוטה של רבי עקיבא איגר צודק. השאלה מה אומר התז? תראו, יש פה שאלה לא פשוטה. כי בוא נחשוב על הקרקע עם הספסל, גרירת הספסל והחריץ שנוצר שם. אוקיי? גם שם זה ספק אפיסטמי. תשאלו מומחה לקרקעות, לא יודע, מישהו שיודע לנתח את הקושי של הקרקע והכל, תנו לו את המסלול של הגרירה של הספסל, את משקל הספסל, את צורת הספסל וכו', הוא יגיד לכם אם יבצר חריץ או לא. בסדר, עוד רגע, שלב הבא. אבל קודם כל, כרגע, מה שאני אומר, עובדתית, יש פה רק תוצאה אחת שתקרה. אני לא יודע את התוצאה הזאת כי זה מסובך. למה איזה עניין הסתברותי יש? זה הכל דטרמיניסטי פה. שום דבר הסתברותי אין פה. אבל איפה שתשים אותו, לשם זה ייפול. שום דבר... לא, אז גם את הכוח, תכניס גם את הכוח, לא חשוב. לא, הוא עכשיו גורר את זה עם הכוח, עכשיו, הוא לא מחליט בעתיד. זה פעולת הגרירה עצמה. הוא גם צריך להחליט האם לגרור, גם את זה הוא צריך להחליט. בסדר, זה לא... זה זמן הפעולה. לא, אבל ההחלטות שלו על הפעולה. ההחלטות שלו גם זה האם לגרור ספסל או לא. גם את זה הוא מחליט. אבל זה לא נחשב, למה לא? כי זה החלטה לפעולה עצמה. אז גם להחליט להפעיל כוח או לא, זה חלק מהפעולה. זה לא... תראו, אני אגיד לכם, אני אבהיר עוד משהו, שנייה, אני אבהיר עוד משהו ש... תראו, בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על הטלת קובייה או על הטלת מטבע, זה נתפס אצלנו כדוגמאות קנוניות, כן, לאירוע הסתברותי, רנדומי, אוקיי? אקראי, לא יודע איך תקראו לזה. שום דבר לא אקראי פה. זה הכל דטרמיניסטי לחלוטין. דטרמיניסטי לחלוטין, מה זאת אומרת? כשאתה מעיף את המטבע, תן לי את הכוח הראשוני, את הכיוון הראשוני, את משקל המטבע, את האוויר, הנתונים, את כל הנתונים, כמו שאמר לפלס, אני אגיד לך אם תיפול על עץ או על פלי. חד משמעית, זה הכל דטרמיניסטי לחלוטין. אלא מה? החישוב מאוד מסובך, יש רגישות נורא גדולה לתנאי התחלה. כמו כאוס כזה. אז אתה לא... לא משנה, אבל יש תוצאה ברורה אחת. אתה לא יודע אותה, כי זה מסובך לחשב. לא, לא יכול להיות, אין נקודה. זאת אומרת, אין. זה, אם תן לי את כל הנתונים, כי אם זה היה מגיע לנקודה שבה זה באמת כך, אז זה היה נופל עומד. זה לא היה נופל לא לעץ ולא לפלי. אין. אם זה נפל לעץ, אפשר היה לחשב את זה מראש, שזה ייפול לעץ. יכול להיות שזמן החישוב היה, לא יודע מה, אסטרונומי. אבל עקרונית יש חישוב כזה. זאת אומרת, התוצאה היא תוצאה שמוכתבת מאוד, זה חוקי ניוטון. הפיזיקה של זה היא סופר פשוטה, אגב. רק החישוב נורא מסובך. זה סתם חוקי ניוטון, זה שום דבר. זאת אומרת, זה אפילו לא פיזיקה מסובכת, חישוב מסובך. כי זה תלוי מאוד, מאוד, באופן מאוד רגיש בתנאי התחלה ובכל מיני פרמטרים אחרים. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שגם כשאתה גורר את או כשאתה מטיל את המטבע, ספק אונטי או ספק אפיסטמי, כל אחד שתשאלו אותו, אני אומר לכם, מה, ספק אונטי? או שהמטבע טיפול, אתה לא יכול לדעת. יש אפשרות שטיפול על זה, יש אפשרות שטיפול על זה, או בקוביה. אבל זה לא נכון. האמת היא שזה לא נכון. זאת אומרת, פילוסופית, כל אחד מבין, זה ספק אפיסטמי, לא אונטי. בדיוק. זאת אומרת, השימוש בסטטיסטיקה, כשאנחנו מנתחים מטלות של קוביה או של מטבע, זה רק בגלל שהחישוב הדטרמיניסטי הוא מסובך. אז אנחנו מעדיפים לעשות איזה טיפול סטטיסטי. אבל הסטטיסטיקה לא משקפת פה עמימות אמיתית במציאות. אגב, בשום מקום לא. סטטיסטיקה היא תמיד מדברת על ספקות ולא על עמימויות. חוץ מאשר בתורת הקוונטים. לא, חוץ מאשר בתחום הקוונטים, עזוב פעולות של אנשים, כי זה מכניס אותנו לאגף אחר. אבל אני אומר, בתחום הטבעי, אוקיי? אז בתורת הקוונטים, זה אחד הדברים שמסבכים פה את התמונה שכל כך לא מובנים בתורת הקוונטים, ששם מדובר באמת, ככה בפרשנויות המקובלות, וגם על זה יש את הוויכוחים, שם מדובר על עמימות ולא על ספק. במציאות עצמה יכולה להיות תוצאה כזאת בהסתברות מסוימת, ויכולה להיות תוצאה אחרת בהסתברות אחרת. אבל המושג הסתברות בתורת הקוונטים, הוא מופיע בצורה שהוא לא מופיע בשום מקום אחר. בכל מקום אחר, כשאנחנו מדברים על הסתברות, אנחנו מדברים על הבדלים בין אפשרויות שאחת מהן נכונה. רק אנחנו לא יודעים מי נכונה. אז אנחנו מייחסים הסתברויות שונות לכל אחת מהאפשרויות לפי המידע שיש בידינו. אוקיי? לעומת זאת, בתורת הקוונטים, מה שאנחנו קוראים שם הסתברויות זה בכלל לא הסתברויות. מה שאנחנו קוראים שם הסתברויות זה בסך הכל המשקל של האפשרות שיצא ככה או המשקל של האפשרות שיצא כך. זה לא שאלה של הידע שלי, שאלה למציאות עצמה. עוד פעם, בפרשנויות המקובלות, אוקיי? כן, כשאני אומר, נגיד, בניסוי שני סדקים, כשהחלקיק עובר דרך שני הסדקים, אין גלאי ואין שום דבר, החלקיק עובר דרך שני הסדקים. אז אני לא אומר ש-75% שהוא יעבור דרך הסדק הזה, ו-25% שהוא יעבור דרך הסדק הזה. 75% ממנו עבר מפה, ו-25% ממנו עבר מפה. אתה מבין? זה לא אותו דבר. זה טענה על המציאות, לא עליי, על הידע שלי על המציאות. לכן תורת הקוונטים כל כך מבלבלת. בסטטיסטיקה רגילה אנחנו מסתדרים, אנחנו מבינים מה קורה בסטטיסטיקה רגילה, אין עם זה שום בעיה. מה כל הבעיה הגדולה שמשגעת את האנשים שלא מצליחים להבין את תורת הקוונטים? כי המושג הסתברות שם הוא לא באמת הסתברות. יותר נכון לקרוא לזה פאזי לוג'יק, לוגיקה עמומה. לוגיקה עמומה זה לוגיקה שיש לה לא רק תשובות של כן או לא, אלא הרבה תשובות אפשריות, לא רק שתיים. אוקיי? בהסתברות יש רק תשובה נכונה אחת. כיוון שאני לא יודע מה היא, אז אני מייחס משקל הסתברותי שונה לכל אחת מהאפשרויות. זה לא אותו דבר מה שקורה בתורת הקוונטים. כאשר אני מודד בתורת הקוונטים, אז זה הופך מעמימות להסתברות. כן, כשתשימו גלאי ליד אחד החריצים, אז בעצם הסיכוי שהגלאי יגיד לי שהחלקיק עבר פה הוא 75%, והסיכוי שהוא לא יראה כלום כי הוא עבר בחריץ השני הוא 25%. שם ההתפלגות הקוונטית הופכת להיות הסתברות. אבל כשאתם לא שמים גלאי, ואתם מסתכלים מה קרה, אחרי זה נגיד הלוח הצילום, יש איזושהי התאבכות של החלקים שעברו בשני הסדקים, שם אתם תגלו ש-75% ממנו עבר מפה, ו-25% ממנו עבר מפה. או חצי-חצי, לא חשוב איך שההתפלגות הקוונטית אומרת. מה ההבדל בין שני הדברים? כששמים גלאי זה הסתברות, כמו הסתברות קלאסית. לפני ששמנו גלאי, זה עמימות, זה פאזי לוג'יק, זה לא הסתברות. למרות שזה אותו חישוב. אנחנו מגיעים ל-75%, 25%, זה אותו חישוב בדיוק, המשמעות של החישוב היא אחרת. וזה מה שמסבך פה את כל התמונה. אנשים לא מבינים את ההבדל הזה. אוקיי? מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהטז בעצם אומר, או לפחות אני שם את זה בפיו, שההבחנה של רבי עקיבא איגר יכולה להיות הבחנה נכונה היפותטית, אבל זה רק היפותטית. ושכל הספקות שיש לנו על המציאות הם ספקות אפיסטמיים. אין ספק שהוא ספק אונטי. המציאות היא דטרמיניסטית. במציאות, תן לי את הנתונים המלאים על המצב העכשווי, אני אגיד לך מה יקרה ברגעים הבאים. אין שתי אפשרויות, אין שום מצב של שתי אפשרויות מתוך מערכת מלאה של נתונים, כשיש לי את כל הנתונים. אני עוזב את קוונטים עכשיו, אוקיי? יש לי מערכת מלאה של הנתונים, אז אני יכול להגיד לך מה יקרה בהמשך. אלא מאי, לא תמיד אני יודע את זה בפועל, אבל עקרונית זה קובע את מה שיקרה בהמשך. ולכן למעשה, אין הבדל אמיתי בין גריעת ספסל על הקרקע לבין הזבובים בתוך התיבה. בשני המקרים זה בסך הכל היעדר מידע אצלי. אוקיי? רק מה? עכשיו אנחנו נכנסים לפרשייה אחרת. אוקיי, אז זה היעדר מידע. איך אני מגיע למידע הזה? אז בזבובים אני יכול פשוט להסתכל. נכון? בספסל וחריץ זה אולי מומחה יוכל לדעת ולפעמים אפילו הוא לא. לפחות לא בבירור. אוקיי? זה לא משהו שנגיש לאדם, להדיעות מן השורה. אז יגיד רבי עקיבא איגר, מבחינתי, דבר שמידע שהוא לא נגיש לבן אדם, לאדם הסביר, הוא מבחינתי כמו ספק אונטי. אני קורא לזה ספק פסאודו אונטי. זה לא באמת ספק אונטי, ספק אפיסטמי. אני לא יודע. אבל אני מתייחס לזה כאילו שזה ספק אונטי. למה? כי האדם מן השורה, כשאני אשאל אותו, הוא רואה את זה כספק אונטי. לא משנה שהוא טועה, אבל הוא רואה את זה כספק אונטי. ומבחינת ההלכה, מה שמעניין זה איך רואה את זה האדם מן השורה. ולכן אומר רבי עקיבא איגר, החילוק שהוא עושה הוא לא באמת בספק אפיסטמי לספק אונטי. אף אחד לא מדבר על העברת חלקיקים דרך סדקים, הלכות שבת. אוקיי? זה לא הנקודה. בכל המצבים שאנחנו מדברים עליהם זה מצבי יום-יום, בסקלות יומיומיות, אין שם תורת קוונטים. אוקיי? אז מה יש שם? יש שם או ספק אפיסטמי רגיל, כמו בזבובים, או ספק סוידו אונטי, לא ספק אונטי, כמו בגרירת ספסל וחריץ. אוקיי? עכשיו אפשר להתחיל להתלבט איפה עובר הקו. למשל, בכלי הזה של הגוי, שיש בתוכו, אולי יש בתוכו חלב ובשר ואולי לא. רמה עקרונית, אני יכול לשאול את הגוי שהחזיק בכלי קודם, וזה לא מידע, זה מידע שאפשר עקרונית לברר אותו. השאלה אם הוא אמין, השאלה אם הוא פה, אז אפשר להתחיל לדון עכשיו, האם זה ספק פסוידאונטי, ספק אפיסטמי, יכול להיות אולי שמומחה יכול להגיד לי מה בלוע בתוך הכלי, הוא יכול לבדוק פשוט ולראות מה בלוע בתוך הכלי, ואז אולי מומחה יכול לדעת, עכשיו זה בדיוק, אז פה הקווים כבר באמת לא לגמרי ברורים, כמובן בהחלטה של בן אדם האם להשתמש בהדס, או לא להשתמש בהדס, זה בכלל מכניס אותנו לשאלות של דטרמיניזם, ששום מומחה גם לא יכול להגיד לי את הדבר הזה, ואז זה בכלל שאלה אחרת. אתם רואים שהמון המון שאלות פילוסופיות נכנסות פה בעצם לתוך ההכרעה ההלכתית. זאת אומרת, השאלה אם הדבר הזה יהיה אסור או מותר. וזה תלוי בתפיסות הפילוסופיות שלכם, ובהגדרות ההלכתיות, איך אנחנו רואים את התפיסות הפילוסופיות האלה. האם ספק פסוידאונטי שמסור למומחה? זה פסוידאונטי או שזה אפיסטמי? אני יכול לשאול את המומחה. אבל בסדר, אבל אולי מה, לשאול את המומחה אני לא צריך. מעין מה שאומרים נגיד על תולעים, כן? שאם אתה צריך כלי מעבדה מתוחכמים כדי לראות אם יש תולעים פה, אז זה ההלכה לא אוסרת. ההלכה אוסרת רק תולעים שהן נגישות להדיות, אוקיי? לבן אדם שיכול לבדוק ולראות את זה. יש טענות כאלה בפוסקים, אז כעין זה אני רוצה לומר גם כאן. יש אגב גם טענות לחומרה בכיוון ההפוך. אני כתבתי פעם על היתרי גרמה. הזכרתי את זה, אני חושב, אחת הפעם. על היתרי גרמה. והיתרי גרמה, שכן, מכון צומת כזה, שעושה איזה פטנטים כאלה עם הקלנועית ודלת שבת בבתי חולים וכל מיני דברים מהסוג הזה, שהוא עושה איזשהו פטנט שזה פועל בדרך של גרמה או השיית זרם, וכל מיני, יש לו כמה מנגנות. בוא נדבר על גרמה רגע. מה זה אומר? אני מפעיל את הקלנועית, לוחץ על הכפתור, והקלנועית מתחילה לנסוע. אבל כשאני לוחץ על הכפתור, מה שקורה שם זה קופץ משהו כזה ומפעיל את ה... לא משנה, מפעיל את זה בגרמה. אוקיי? השאלה אם דבר כזה, לא משנה, יש כמה מנגנונים, כן, בדיוק, יש כמה מנגנונים שלהם, לא משנה, אני מדבר כרגע על כל אחד מהם. יש טענה, זה הרב יצחק ברנד כתב על זה בעריכות, לא מפה, אלא מיצחק ברנד, יודעים מעניין, לא משנה, הוא כתב נגד זה, ואני מאוד נוטה להסכים איתו. זאת אומרת, הוא אומר, בסופו של דבר, אתה לוחץ על כפתור, והקלנועית נעה, מה אכפת לי שהאלקטרונים קופצים שמאלה לפני שמתחילים לזוז? מי שידע את זה, זה מומחה. המומחה שיראה את המעגל החשמלי ויפתח ויעשה מדידות וכולי, הוא יראה שהאלקטרונים קופצים ככה. בסדר, אבל הליימן, האידיוט שמסתכל על הדבר הזה, הוא רואה שאתה לוחץ על כפתור, והכפתור מפעיל את הקלנועית. אז אסור לך לעשות את זה. זאת אומרת, השאלה, פה זה מהכיוון ההפוך, פה הטענה היא לחומרה, לא לכולה. כן, האם ברגע שההדיוט רואה את זה כהפעלה ישירה, גם אם האמת היא שזאת הפעלה בגרמה, האמת המקצועית, כן? זאת הפעלה בגרמה, זה לא משנה. מה שקובע זה איך ההדיוט רואה את זה. ולכן יכול להיות שזה יהיה אסור, וכל היתרים של צומת בעצם הם לא תקפים. זה עוד שאלה, וזה כבר שאלות צדדיות. אני מדבר לגופו של עניין. אני רוצה לטעון שיש פה איסור שבת דאורייתא, חיוב תפילה. זאת אומרת, לא בעיות של מרית עין או עובדין דחול או כל מיני דברים כאלה. אז בעצם יוצא שהוויכוח בין רבי עקיבא איגר לבין התז הוא לא באמת, או ההבחנה היא לא באמת בין ספק אונטי לספק אפיסטמי, אלא בין ספק, האם אני מוכן לראות קטגוריה כספק פסוידו אונטי, למרות שזה לא באמת ספק אונטי. שימו לב, התז, המסקנה הייתה צריכה להיות הפוכה. כי מה שאני בעצם אומר עכשיו, זה שכל הספקות הן בעצם ספקות אפיסטמיים, אין ספקות אונטיים. אבל מה הדין בספק אפיסטמי? סור. פוך. ספק אונטי, זה יכול להיות שזה לא פסיק רישא. ספק אפיסטמי צריך להיות אסור. אז המסקנה הייתה צריכה להיות שלפי התז, הכל יהיה אסור, לא הכל יהיה מותר. אם הוא לא מחלק בין הספקות. אבל זה גופה מה שהתז אומר. הרי הגמרא אומרת שכשיש ספק זה לא פסיק רישא. נכון? זה הגמרא אומרת. עכשיו, אתה לא יכול לעשות חילוק בין הספקות, כי הם כולם אפיסטמיים. מה רואים? שכנראה הגמרא גם בספק אפיסטמי אומרת שזה לא פסיק רישא. צריך לעשות עוד צעד, כי בסברה עצמה, כשהייתי, אמרתי, הסברה של רבי עקיבא איגר היא סברה נכונה. שכל מה שהגמרא אמרה זה בספק אונטי. ספק אפיסטמי צריך להחמיר. אוקיי? עכשיו, פתאום מתגלה לנו שכל הספקות הם אפיסטמיים. אז לכאורה המסקנה הייתה צריכה להיות שהכל אמור להיות אסור. אבל המסקנה של התז, כיוון שהוא לא עושה חילוק בין הספקות, הכל מותר. איך זה יכול להיות? כי אנחנו יודעים שיש דין אינו מתכוון בתורה. נכון? כשזה פסיק רישא, ואתה בספק, אתם מבינים שלא היה יכול להיות דין אינו מתכוון בתורה, אם זה לא היה ככה. כי כל אינו מתכוון הוא פסיק רישא. גם אם אתה לא ידעת, אז רק אתה לא ידעת, אפיסטמית. אבל אם זה קרה, זה היה צריך, כל דבר שקרה גם היה צריך לקרות מראש. זה שאתה לא ידעת את זה, אחרי זה קרה, זה נודע לך. אבל זה נודע לך כבר למפרש, זה היה צריך לקרות מראש. כי כל דבר שקרה היה צריך לקרות מראש, העולם הוא דטרמיניסטי. אוקיי? ולכן המסקנה הייתה צריכה להיות שהכל אסור. אבל אומר התז, אבל אנחנו יודעים, יש לנו נתון. הגמרא אומרת שאם זה לא פסיק רישא, אז יש פטור שאינו מתכוון. אם יש פטור שאינו מתכוון, זה אומר שגם ספק אפיסטמי, הוא מתיר את הפסיק רישא. ומה הרעיון מאחורי זה? זה מה שמביא אותי בעצם בסופו של דבר להערות הקודמות. אנחנו מניחים שיש קשר, זאת אומרת, למה רק ספק אונטי היה צריך להתיר? כי בעצם אנחנו מבינים שהפסיק רישא מטרתו לקשור את שני המעשים. או לקשור את המעשה אליי, או לקשור את שני המעשים, כרגע אני אפילו לא עושה הבחנה ביניהם. אוקיי? ואז אני אומר, טוב, אם הספק שלי הוא ספק אפיסטמי, אז זה עדיין קושר בין המעשים. זה שאני לא יודע, אז מה? אבל אם הספק הוא ספק אונטי, אז באמת אין קשר בין המעשים. כלומר שגם עשיית המעשה האחד לא בהכרח תגרור את המעשה השני. כי זה ספק אונטי. במציאות עצמה יכול להיות שזה לא ייווצר. ככה אנחנו מבינים. זה הבסיס להבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. אוקיי? אבל אם אני מבין שהכל תלוי בידיעת האדם, או אפילו בכוונה שלו, אז מה זה משנה אם ספק אונטי או אפיסטמי? זה ממש לא משנה. כל הניסוחים הראשונים שאמרתי בהתחלה, התחלתי בתחילת השיעור עם זה, כל הניסוחים הראשונים שאמרתי בהתחלה, שהפסיק רישא הופך אותך למתכוון, או שהניחותא הופכת אותך למתכוון, השאלה אם מתכוון זה ידיעה, או מתכוון זה כוונה, לפי כל הניסוחים האלה לא אמור להיות הבדל בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. כך למד התז כנראה. אלא מה כן? התז בעצם אומר, מה זאת אומרת? אם אתה יודע, אז זה פסיק רישא. אם אתה לא יודע, אז אתה גם לא מתכוון, אז זה לא פסיק רישא. זה הכל. מה זה משנה אם אתה לא יודע כי זה אונטי או אתה לא יודע כי זה אפיסטמי? תכלס, אתה לא יודע. אתם זוכרים את הענן סעדי של תוספות? שאם בטוח שזה יקרה, אז ענן סעדי שהתכוונת לזה. כן? ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, גרעינים של אבטיח, זה אבטיח. אבל אם אתה רוצה את זה ועשית את זה, כנראה זה מה שהתכוונת. נכון? אבל זה הכל אם באמת אני ידעתי שזה יקרה. אבל אם לא ידעתי שזה יקרה, לא משנה אם בפועל זה באמת היה קורה, גם ככה רק לא ידעתי, או שזה במציאות עצמה, יש איזה יש איזה ספק, עמימות במציאות עצמה. תכלס, אי אפשר להגיד שאני התכוונתי לזה. צודק התז. רבי עקיבא איגר, הדרך היחידה להבין אותו, שהוא עושה את ההבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי, כי הוא מבין כמו הניסוחים האחרונים שאמרתי בסוף. הניסוח השלישי בתחילת השיעור. שמה? כאשר אני מחייב, זה בגלל שאני רואה קשר בין המעשה האסור, שאליו לא התכוונתי, לבין המעשה המותר שאליו התכוונתי. כן, חריצת החריץ וגירת הספסל. קשר כזה קיים רק במקום שבאמת המעשים קשורים ביניהם באופן אונטי. זאת אומרת שמעשה אחד גורר אחריו את המעשה השני. נכון? אבל אם הוא לא גורר אחריו, לא בטוח שהוא גורר אחריו, אז לא. פה, אם המעשה גורר ואני לא יודע, זה באמת לא אמור להתיר. כי תכלס המעשים קשורים אחד לשני, מה? זה לא תלוי בידיעה שלי. אז אני חושב שהוויכוח על ספק פסיק רישא משקף בצורה מאוד חזקה את ההבדלים בין התפיסות השונות של אינו מתכוון. נסיים בכמה הערות. רב שלוימה זלמן, במנחת שלוימה, מדבר שם על אכילת תולעים פרי, שבתוכו יש תולעת. וכן גם מה שכתב השיבת ציון בסימן כ"ח, והובא גם באמרי בינה, דיני בשר בחלב, בשם גאון אחד, ובדרכי תשוב בסימן פ"ד, הובא כבעל בית אפרים, ולגבי התולעת, שאין דעתו עליו, חשיב כמתעסק. עוד פעם, מתעסק ו... ואינו מתכוון, זה מתחלפים. אנחנו נדבר על זה, אבל... כן? ואף על גב דיין מתעסק בחלבים מפני שנהנה, שאני אחר שההנאה היא רק מהפרי ולא מהתולעה. ואף על גב דאב אלי כספק פסיק רישא לשעבר, דלא חשיב כאינו מתכוון, אתם רואים הוא עובר ממתעסק לאינו מתכוון פתאום. אבל הוא אומר, זה אינו מתכוון, אבל ספק פסיק רישא לשעבר, היה צריך להיות אסור. כן? כמו רבי עקיבא, כמובן רבי עקיבא איגר יורה דעה. בכל מקום נראה שאם הבירור אינו יכול להיות רק על ידי תורח גדול מאוד, דחשיב כבדיעבד. שפיר חשיב בנידון דידן כנעשה אחר כך בשעת האכילה על ידי מתעסק וכאינו מתכוון דמותר. שהרי גם גרירת מיטה וכדומה יכולים גם כן לדעת מראש על ידי מומחה גדול ואפילו אחי מותר. וכיוון דשרי לבעל המסעדה הוא הדינמי דשרי לאחריני בידו. בדיוק הטיעון שאני אמרתי קודם. הוא הצליח לחזות ברוח קודשו את הטיעון שאני אגיד. מה הוא אמר? הוא בעצם אמר שהוא אומר בעצם שגם בספסל וחריץ הרי מומחה יכול להגיד לך אם ייווצר פה חריץ או לא ייווצר פה חריץ. אלא מה? הבירור הוא על ידי תורח גדול. לך למומחה, והוא יעשה מחקר, ופה ושם, והוא ייתן לך את התשובה בסוף. אוקיי? אז גם לגבי התולעת, אפשר לעשות בירור בסוף. תחתוך את התולעת, תבדוק, תנסה לחפש, או מומחים, תעשה שיקוף, תעביר את זה דרך מכונת שיקוף או משהו כזה. אבל זה ברור שבתורח גדול, או על ידי מומחה, או מה שלא יהיה, את זה לא צריך לעשות. מה זאת אומרת לא צריך לעשות? כי זה שעת הדחק? טוב, לא צריך לתרוח כל כך הרבה כדי שעת הדחק, זה הנקודה. מה פתאום? זה לא בגלל, זה לא כולה בשעת הדחק. אלא אם הבירור הוא בירור שצריך תורח גדול, אז מבחינתי זה נחשב כמו ספק אונטי ולא אפיסטמי. ולכן זה לא פסיק רישא וזה מותר לגמרי. לא בגלל שעת הדחק. זה מותר מדין אינו מתכוון. זה לא היתר של שעת הדחק כי זה תורח גדול לעשות את זה, ולא מחייבים אותך לעשות תורח גדול. זה לא התחשבות בקשיים של האדם. התורח הגדול זה אינדיקציה לזה שמדובר פה בספק פסוידו-אונטי, ולא בספק אפיסטמי. זה הנקודה. מבינים? אנחנו יודעים שהפיזיקה היא דטרמיניסטית, אז לא ידעו על זה. זאת הערה שאני אגיע לה, אני מקווה להגיע לה עוד כמה דקות. כן. תראו, רק אנקדוטה, רב שמעון שקוב בשער יושר, בשער ג', מביא ראיה לחילוק של רבי עקיבא איגר. והטעם בזה נראה לעניות דעתי. כן, זה הוא הביא את רבי עקיבא איגר. עכשיו הראי... עיין מסכת שבת צדיקי, ובתוספות דפליגר רבי אליעזר ורבנן לעניין מכבד, מכבד הכוונה מטאטא, הזכרתי את זה, אני חושב, מתישהו, מטאטא עם ענפי דקל, כן? יהוה פסיק רישא. ולכאורה, אם תנאי פליגי בזה, איך אפשר לומר דהאדם העושה יודע ודאי שיהיו כן? התנאים חולקים האם העלים של הדקל ינשרו כאשר אני אטאטא, אוקיי? אז אם בן אדם מטאטא, אז תנא אחד אומר זה פסיק רישא שאסור לך לעשות את זה, כי ינשרו ענפים. זאת אומרת, מה זאת אומרת ינשרו ענפים? הוא יודע שינשרו ענפים? לא יכול להיות שהוא יודע בוודאות שינשרו ענפים, הרי יש תנא שאומר שלא. לא משנה שאני חושב שכן, אבל יש מולי תנא שהוא אדם אינטליגנטי ונבון לא פחות ממני, הוא אומר שלא. אז האדם מן השורה, אתה לא יכול להגיד שהוא יודע בוודאות שינשרו ענפים, נכון? עד כדי כך שאפשר לשאול אפילו אני עצמי איך אני יודע בוודאות שינשרו ענפים, הנה הוא מעריך שאולי לא. בסדר, אז זה אפשר לדון. אבל האדם מן השורה, איך אתה יכול לחייב אותו בפסיק רישא? סימן שהפסיק רישא הוא לא בדעת האדם. זה הראיה שלו. אם הפסיק רישא תלוי בדעת האדם כמו שחושב אתה, אז הרי אתה חושב שזה בדעת האדם. אם האדם לא יודע, לא משנה איזה אונטי. אם האדם לא יודע, זה לא פסיק רישא. אומר רבי שמעון שקופ, זה לא יכול להיות. אם הפסיק רישא או לא פסיק רישא זה תלוי בדעת האדם, בידיעה, כן? אז מה הבעיה? הרי במקרה שיש מחלוקת תנאים לגבי טיטו, אז האדם שמטאטא בידיעתו לא יכול לדעת בוודאות שינשור עלה, נכון? ואם הפסיק רישא או לא פסיק רישא תלוי בידיעתו, אז גם התנא שמחייב היה צריך לפתור. למרות שהוא חושב שבטוח שינשרו עלים. אבל האדם ההוא לא חושב שבטוח שינשרו עלים. כי לא יודע אם אני צודק או התנא שאני צודק. אז כיוון שכך, אז למה התנא הזה מחייב? לא למה שאני פותר. למה אני? שאני חושב שחייב, אני באמת מחייב. זה אומר שהפסיק רישא לא תלוי בדעת האדם, אלא תלוי במציאות עצמה. ואם המציאות עצמה להערכתי זה שהעלים בטוח ינשרו, אונטית אין לי ספק, הספק הוא רק אפיסטמי, לא אכפת לי. כיוון שמה שתלוי זה תלוי רק בספק האונטי, ולא בספק האפיסטמי. בסדר? זה ראיה חריפה. זאת אומרת, כמובן התנאים שם משמשים בתור המומחים, כן? המומחה שמעריך האם העלים האלה ינשרו מהדקל או לא ינשרו מהדקל, זה, הם בעצם משמשים בתור המומחים, אבל זה בעצם מה שהוא אומר. עכשיו, באמת, הערה האחרונה שנוגעת להיסטוריה של הפילוסופיה, או איך לקרוא לזה. אני באמת לא חושב, אפילו על האחרונים, כמו רבי עקיבא איגר וכו', אבל ודאי וודאי בתקופת חז"ל, אני לא חושב שהם הבחינו בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. לא שהם לא הבחינו כי הם חשבו שיש להם אותו דין. הם לא תפסו שיש בכלל שני סוגי ספקות כאלה. זאת אומרת, מבחינתם, במציאות עצמה, המציאות עצמה לא מוגדרת. זה לא שאני לא יודע אם ייווצר חריץ או לא. אני לא חושב שהם תפסו את זה כמצב שבעצם נגזר דטרמיניסטית. הם באמת ובתמים, את מה שהליימן היום חושב, זה מה שכולם חשבו אז. היום המומחים יודעים שלא, והליימן עדיין חושב כמו שחשבו פעם. אבל בעצם זה לא, כן, אני אתן לכם דוגמה אולי ממקום אחר. התקורת של אפיקורסות. במשנה, במסכת ברכות, בפרק האחרון, כתוב שתפילה לשעבר. כן, מי שמתפלל, יהיה רצון שלא יהיו אלה בני ביתי, או שתלד אשתי זכר, אשתו מעוברת. תלד אשתי זכר, אז זה תפילה לשעבר. אסור להתפלל ככה. עכשיו, למה אסור להתפלל על תפילה לשעבר ומותר להתפלל על העתיד? אז התפיסה הפשוטה היא כי העתיד עוד לא סגור, והעבר זה כבר עובדה, אתה לא יכול לשנות עובדות, אבל העתיד, הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה את זה, אז אני אומר, שיכול לשנות את זה. וזה לא יכול להיות נכון. זה לא יכול להיות נכון בגלל שאם יש עובר ברחמה של אשתי, כבר עכשיו הוא זכר או נקבה, עוד לפני שהוא נולד. נכון? אז למה מותר לי, כשהוא עוד ברחם, אז מותר לי להתפלל, או ב-40 יום הראשונים, כן, כשהוא עוד... אבל אחרי זה כבר אסור. כי חז"ל תפסו שבשלבים הראשונים עוד יכול לצאת או זכר או נקבה. זאת אומרת, זה הסתברותי לגמרי. בסדר? ואז אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שיבחר את האופציה הזאת או שיבחר את האופציה הזאת. אוקיי? אבל באמת, בתפיסה המדעית של היום, זה לא נכון. ברור שזה נקבע באופן דטרמיניסטי. אפילו כשהביולוגים מדברים, זה ההערה הבאה שלי, אפילו כשהביולוגים מדברים על משהו שהוא אקראי, הם כמובן מדברים על זה במישור של הביולוגיה, במישור של הפיזיקה והכימיה זה דטרמיניסטי. זה לא תופעות קוונטיות, כי זה סקלות אחרות. אז לכן בעצם הכל הוא דטרמיניסטי. אלא מה? אנחנו רואים את זה כמשהו שהוא אקראי, שהוא רנדומי, אוקיי? אבל אז בעצם יוצא שברמה העקרונית, כל תפילה היא תפילה לשעבר. גם תפילות על העתיד הן תפילה לשעבר. או לחילופין, אם יש תינוק בבטן של אשתי שהוא זכר, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שעשה לו ניתוח לשינוי מין. מה הבעיה? מה זה, זה נגד הטבע? אפילו כירורג יכול לעשות את זה. היום. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה? מה הבעיה? אני מתפלל שעשה לו ניתוח לשינוי מין. זה לא תפילה על משהו שהוא נגד הטבע. נכון? אז מה הבעיה? אז מה אם זה קיים כבר עכשיו? אני גם יכול להתפלל לו שיהי רצון שלא יהיו לבני ביתי. אני יכול להתפלל לו שזה כן בני ביתי, אבל שיוציא אותם משם שיכניס אחרים במקומם. לא נשמע סימפטי, אבל עקרונית זה אפשרי, זה לא נגד חוקי הטבע, נכון? אז מה אם זה מצב קיים? המצב קיים או לא מצב, אתם רואים, זה כמו לשעבר ולעתיד, זה בדיוק אותו הבחנה. העובדה שהמצב קיים לא אומרת משהו שונה בתכלית ממצב עתידי, את שניהם אפשר לשנות באותה מידה, שניהם קבועים מראש, ושניהם אפשר לשנות על ידי טיפול עכשווי. אין הבדל אמיתי בין העבר לבין העתיד. אבל אני חושב שאצל חז"ל כן היה הבדל. העבר באמת לשיטתם לא היה קבוע. זה באמת פתוח מבחינתם. מה כל ההוגי הדעות שמדברים, נגיד, על מעורבות אלוקית בתוך הטבע. אין ניסים גלויים, אבל יש מעורבות אלוקית בתוך הטבע. זה כמובן נונסנס. אין דבר כזה. אין מעורבות בתוך הטבע. אם הוא יתערב, אז זה לא בתוך הטבע. הוא שינה את הטבע. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירפא אותי. עכשיו, יש אחוז מסוים של אנשים שמתרפים. זה לא נגד הטבע להתרפא. זה לא נגד הטבע להתרפא. יש אחוז מסוים של אנשים שמתרפים, נכון? אז אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שאני אהיה מהם, אבל זה סתם מאחיזת עיניים. למה? כי מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? אני אומר, אם אני שייך לרוב שלא מתרפא, תעשה אצלי איזשהו שינוי כדי שאני כן אתרפא, נכון? זה מה שאני מבקש. אם הייתי מתרפא גם ככה, אני לא צריך אותו. אני מבקש ממנו להתערב, פירושו, תגרום לזה שהתוצאות הטבעיות לא יקרו, שיקרה משהו אחר. אז אני מבקש ממנו להתערב, זה לא בתוך הטבע. זה להתערב בטבע, לשנות את הטבע. אין דבר כזה מעורבות בתוך הטבע. זה המצאות, פשוט חוסר הבנה מוחלט. וכל כך הרבה כותבים את זה, כאילו שזה איזה רעיון נשגב, איך הקדוש ברוך הוא יכול להתערב, וזה בכל זאת מתאים לטבע, זה פשוט שטויות. אין דבר כזה. כל מעורבות היא נגד הטבע. אפילו בקוונטים, אגב, זה לא נכון. אם הקדוש ברוך הוא יתערב בתורת הקוונטים, זה גם נגד הטבע. כי גם בתורת הקוונטים יש התפלגות נתונה. אם הקדוש ברוך הוא יתערב, אז זה נגד ההתפלגות. זה עדיין נגד הטבע. לא, אז אתה מדבר על לא בולט לעין, אבל לא בולט לעין זה לא מעניין. כי העובר שנמצא ברחם ממו אחרי 40 יום זה גם לא בולט לעין, אז למה אסור להתפלל? אז אני אומר, אז אני מדבר על העובר. אני מדבר על העובר. אחרי 40 יום כבר המין שלו נקבע, אבל אף אחד לא יודע, לא היה רנטגן, נכון? למה אני לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה? זה לא גלוי לעין, הכל בסדר? לא. גם נס שלא גלוי לעין לא מתפללים. כי העתיד שונה מהעבר. זאת הייתה התפיסה שם, שהעבר פתוח והעתיד לא. זה לא נכון, סליחה, העתיד פתוח והעבר לא. זה לא נכון. לא, לא, הם מתכוונים לומר שחוקי הטבע קיימים והוא מתערב בכל זאת כי יש שתי אפשרויות. כי בכלל חוקי הטבע יש שתי אפשרויות. אז הוא בוחר באחת מהן מתוך השתיים הלגיטימיות. לא, אבל זה לא נכון. אין דבר כזה. כן, זהו, אז זהו. לא, על זה אני מדבר. לא, אני אומר, אבל אם אתה אומר, כי הוא חי בטעות, אתה תעדכן אותו, מה זאת אומרת? מותר להיות טיפש, אבל אתה לא בונה, אתה בשופטן יסקין, אתה לא בונה על טיפשות. אז תעדכן אותו ותגיד לו מה צריך באמת לעשות. כן, בדיוק. הייתה פה איזושהי ראייה שהדברים, יש כל מיני אפשרויות, והטבע בוחר באחת מהאפשרויות בצורה, לא יודע מה, רדומית כלשהי. אז הקדוש ברוך הוא מבקשים ממנו שיבחר את זה ולא את זה. הערה אחרונה, אני צריך לסיים, הערה אחרונה, שההתייחסות הפסוידורונטית הזאת קיימת גם בעולם המדעי. זה לא משהו אנכרוניסטי כזה, מיושן, גם בעולם המדעי. כשאתם מסתכלים על ביולוגים, שאומרים לכם שיש מרכיבים אקראיים בתהליך האבולוציוני. מה זה מרכיבים אקראיים? אני לא יודע מה, היה איזה קוף עם מוטציה, ובדיוק הגיע נמר, והמוטציה הפריעה לו לברוח, אז נמר טרף אותו ושרד רק הקוף בלי המוטציה. ואז הקוף ההוא ישרוד בתהליך של ברירה טבעית. אז זה מקרה, כי היה יכול לא להופיע נמר לשם, אלא משהו אחר, שמתקנת משהו אחר, דווקא הוא פחות מוצלח מאשר זה. בסדר? זה עניין מקרי. אתם מבינים שזה מקרה רק ברמת האינטגרציה הביולוגית, אין שם שום דבר מקרי. זה שהאריה הופיע שם, זה תוצאה של תהליכים דטרמיניסטיים שגרמו לאריה להופיע שם. שום דבר הוא לא מקרי. אבל בסקאלה של הביולוגים, שזה בסדר, בביולוגיה כך צריך לעבוד, אני חושב, לעבוד ברמה של האלקטרונים בביולוגיה לא תגיעו לשום מקום. אבל בסקאלה של הביולוגים מדברים על זה כמשהו רנדומי, כמו בקובייה ובמטבע. אנחנו בעולם המטבע, אנחנו רואים את זה כתהליך אקראי, ואנחנו מנתחים את זה עם סטטיסטיקה, למרות שאין שם שום דבר אקראי. אותו דבר עם הביולוגיה. זאת אומרת, ההתייחסות הפסוידו-אונטית, זאת התייחסות שמאוד הגיוני להתייחס ככה בהקשרים מסוימים. זה לא איזה משהו שנובע בחוסר ידע, מחשיבה מאובנת או מכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש לפעמים שאתה מתייחס לדברים ברובד הפנומנולוגי הזה. אז מבחינתי זה תהליך אקראי. האמת היא שזה לא, אבל בסדר, אבל מבחינת ההסתכלות הפשוטה הזה, זה תהליך אקראי, וככה אני רואה אותו. אוקיי. נעצור כאן.